Rav Drukman is the Rosh Yeshiva, Yeshivat Or Etzion, the head of Yeshiva Bnei Akiva in Israel, and a man who's spent his life for Torah, for Am Yisrael, for Eretz Yisrael. It would take much too long for me to even begin to describe the various activities that Rav Drukman has led over the decades. I've had the personal schut of knowing him for over 50 years. I think from the first time he came to America. And I trust that you're able to handle a shiur in Ivrit. As I told him, it's going to be that he can say the shiur in Ivrit. I have Mara Makomo, so please, anyone, come and pass the map. Rav Drukman, Ken.
ברשות הרב שליטה, מוריי ורבותיי, אתמול היה ישראל פרייד, הצעדה לטובת מדינת ישראל, ואני הסתכלתי וראיתי קבוצות שונות, בוודאי דעות שונות, אורח חיים שונה, אבל כולם עם ישראל. ועם ישראל על כל הגוונים שבו אוהב את מדינת ישראל. ואני אגיד את האמת, אני התרגשתי מאוד לראות את תלמידים מישיבה יוניברסיטי יחד עם רבנים גדולים צועדים, הרב בלאו צעד. באמת, אני התרגשתי. אבל אני לא יודע, מי שהיה שם ראה בצד. וואה. הכל מאורגן, בסדר. אני יכול ביד, זה טוב ביד, תוציא לי את זה. מצוין. ואני ראיתי בצד חמישה יהודים בערך, לא ספרתי אותם בדיוק, עם זקנים שהם מפגינים נגד מדינת ישראל. מלבד חילול השם הגדול, באמת חילול השם, יהודים כאלה מפגינים נגד יהודים, אבל זה בוודאי לא נובע מתוך תורה. אולי הם חושבים שזה מתוך תורה. זה מקסימום, אם נדון לכך זכות, זה מתוך המראה הזאת. כי אם זה מתוך תורה, היה מתברר להם מה שאנחנו כתבנו ככותרת לשיעור שלנו, שמדינת ישראל היא מצוות עשה מדאורייתא. איך אפשר להפגין נגד מצוות עשה מדאורייתא? מצוות עשה מדאורייתא? בבקשה. אז נראה את א', מביא הרמב"ן, שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן לאל יתברך ויתעלה לאברהם, לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל. ומה מצווה אותנו התורה לעשות? מה דורשת מאיתנו המצווה הזאת? מביא הרמב"ן שני דברים. דבר ראשון, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, לא להשאיר את ארץ ישראל בשלטון של עם אחר, או לשממה, לא להשאיר את ארץ ישראל שוממה. כלומר, המצווה הזאת, שהיא מצוות עשה, הרמב"ן רק מגדיר אותה בצורה שלילית, היא מורכבת משניים. לא להשאיר את ארץ ישראל תחת שלטון של עם אחר, במילים חיוביות, שארץ ישראל צריכה להיות בשלטון של עם ישראל, ולא להשאיר את ארץ ישראל שוממה, אלא אנחנו צריכים לבנות אותה. איפה זה כתוב? בבקשה, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והורשתם את הארץ, שהארץ תהיה תחת שלטוננו, וישבתם בה, שאנחנו ניישב אותה, נבנה אותה. מוסיף הרמב"ן ואומר, ואל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שיבת עממים, שזה מצווה רק שניתנה לי מיהושע בן נון. אין הדבר כן, אבל הארץ לא נניח אותה בידם בידי שיבת העממים, ולא ביד זולתם מן האומות, ולא ביד אומה אחרת בדור מן הדורות. אם כן, היא מצוות עשה לדורות. מוריי ורבותיי, יוצא שהמרכיב הראשון, יש שני מרכיבים למצווה. המרכיב הראשון של המצווה זה שלטון עם ישראל בארץ. לא רק שיהודים חיים בארץ, אלא צריך להיות שלטון של עם ישראל בארץ. אין משמעות אחרת של שלטון עם ישראל בארץ, אלא מדינה. יוצא שמדינה היא מצוות עשה מדאורייתא. הקדוש ברוך הוא רצה לא רק שלעם ישראל תהיה ארץ משלו, אלא שהוא ישלוט בה. ומבחינה זאת, כאן אני מבקש להדגיש, מבחינה זאת, אין הבדל אם המלך הוא דוד או שלמה, או חלילה המלך הוא ירובעם בן נבט או אחיו. בין אם המלך הוא דוד או שלמה, ובין אם המלך הוא ירובעם או אחיו, בשתי האפשרויות מתקיימת המצווה של ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. כלומר, שלא יבואו ויגידו, כן, תלוי איך המדינה, אם השלטון הוא צדיקים או לא צדיקים. ודאי שאנחנו רוצים שהמלך יהיה דוד או שלמה, אבל גם אם המלך הוא ירובעם או אחיו, מתקיימת המצווה של ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, השלטון הוא בידי עם ישראל. לתפוס את הערך של המצווה הזאת, אני מבקש להסתכל בבית. מביאה הגמרא במועד קטן, אמר רבי חלבו, אמר אולה בירן, אמר רבי אלעזר, הרואה הרי יהודה בכל בנם, אומר הרי קודשיך היו מדבר, וקורא חייב לקרוא הקריאה. כמו לא עלינו, על אבא או על אמא שלחו לעולמה, ירושלים בכל בנה. אומר, ציון נתבריתה, ירושלים שממה וקורא. בית המקדש בכל בנו, אומר, בית קדושנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה וקוריה. אז יש לנו חובת קריאה על ראיית חורבן. אם אני רואה חורבן, אני חייב לקרוא קריאה. נשאלת השאלה, מה אני צריך לראות כדי שאני אתחייב בקריאה? ואני אגיד את האמת, אני בטוח שאם היו שואלים את כל אחד מאיתנו, מה אני צריך לראות כדי שאני אתחייב בקריאה, אני בטוח שהתשובה של כל אחד מאיתנו הייתה, מה השאלה בכלל? אני צריך לראות מקום הרוס, מקום חרב, מקום שיהודים לא חיים בו. כך ודאי כל אחד מאיתנו היה אומר. בא הבית יוסף על הטור, ויש לו ספק, הוא לא בטוח בזה כל כך. הוא מעמיד שתי אפשרויות, בבקשה לראות, אחד, והי ערי יהודה וחולבנן וכמה, דהיינו שאין חרבות ואין בהן יישוב יהודי כלל, זה הרוס, יהודים לא חיים שם, זה נקרא הרבה ערי יהודה וחולבנן, אבל אם יש בהן יישוב יהודי, אף על פי שהם מדי גויים, גויים שולטים שם, ביהודה יש יישובים יהודיים, בנויים, יהודים חיים שם, אבל השלטון הוא שלטון שגויים. היה נראה לכאורה, ואין צריך לקרוע. למה לא צריך לקרוע? כי המקום איננו חרב, המקום בנוי, יהודים חיים שם, זאת אפשרות אחת. אומר הבית יוסף, ואפשר, אפשרות שנייה, וכל שהם בידי גויים, אף על פי שיש בהם יישוב יהודי, בנוי, בחורבנן מקרי, זה נקרא חורבן. ועל זה אני חייב לקרוא קריאה. אם תרצו, אני אגדיר את זה כך. השאלה, על איזה חורבן אני חייב לקרוא? האם אני חייב לקרוא על החורבן הטכני? הבית הוא הרוס. או שאני חייב לקרוא קריאה על החורבן הלאומי. גויים שולטים במקום הזה. אלה שתי אפשרויות. מכריע בית יוסף וכן עיקר כמו האפשרות השנייה. אני לא חייב לקרוא על החורבן הטכני. אם ערי יהודה חרבות פיזית, יהודים לא חיים שם, אבל השלטון הוא שלטון ישראל, אני לא חייב לקרוא. כי היום זה הרוס, מחר בונים את זה מחדש. אבל אם מדובר שגויים שולטים שם, גם אם היישובים הם בנויים, לכל אחד יש שם בית מפואר, עם גן מסביב, אם אתם רוצים אפילו בריכת שחייה, אבל השלטון הוא שלטון של גויים, זה חורבן לאומי. על החורבן הזה אני חייב לקרוא קריאה. כך פוסק הבית יוסף. אחרי שהוריד שתי אפשרויות, הוא פוסק עם האפשרות השנייה. כל הפוסקים שלאחריו, הם כבר לא מעמידים שתי אפשרויות. בבקשה לראות. שתיים, שתיים הבך, אומר הבך, ופשוט הוא, דהי הרי יהודה וחולבנן וכאמר, האם אפילו יש שם יישוב, יישוב יהודי, כמובן, כל שיית הרומות שולטת עליו, וחולבנן נקרא, זה נקרא חולבן, אותו דבר המגן אברהם, שלוש, וחולבנן, אף על פי שיושבים בהם ישראל, כיוון שהאומות מושבים עליהם מקרי חורבן, במשנה ברורה ארבע, בחורבנן, אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעינים מושלים עליהם מקרים לחורבנם. יבוא השואל וישאל, אז למה חובת הקריאה היא דווקא ביהודה? מה, בכל מקום אחר שבו הם שולטים זה לא חורבן? למה הרואה הרי יהודה בחורבנם מתייחס לחורבן פת השולחן? הוא אומר כך, ג' וטעם דשם ביהודה עיקר המלוכה של ישראל הייתה. במילים אחרות, נכון, כל מקום בארץ ישראל שגויים שולטים זה חורבן. אבל לא על כל חורבן אני חייב לקרוא הקריאה. על איזה חורבן אני חייב לקרוא הקריאה? במקום שאני חש את החורבן יותר, אני מרגיש אותו יותר. איפה אני מרגיש את החורבן יותר? במקום ששם היה עיקר מלכות ישראל, שם אני מרגיש את החורבן יותר, לכן אני שם קורא הקריאה. אבל כל מקום בארץ ישראל שגויים שולטים, זה נקרא חורבן. אז מוריי ורבותיי, באמת אני אומר, פשוט לפקוח את העיניים, מה שרבותינו מלמדים אותנו. עד ה' באייר תש"ח, ארץ ישראל הייתה חרבה. גם המקומות שהיו בנויים, הייתה חרבה, כי השלטון היה שלטון של גויים. מארץ ישראל, מה' באייר תש"ח, כשקמה מדינת ישראל, איזה קפיצה, ארץ ישראל נבנתה, זה בניינה של ארץ ישראל. אז רק לתפוס, אני רק אומר, לתפוס, להעריך, מה זאת מדינת ישראל? עד כדי כך, אני מבקש שנראה את דלת. ולפני דלת, אני אקדים הקדמה קצרה, הידועה לכל אחד, אבל יתר פירות אני אקדים אותה. כשקידשנו את החודש על פי הראייה, שבית דין קידש את החודש, איך הודיעו על ראש חודש, איך הודיעו על כך לעם ישראל? אומרת המשנה, בתחילה היו מסעים מסעות, היו מדליקים לפידים בראשי הערים, הכינו מראש את מדליקי הלפידים, הדליק הלפיד הכי קרוב לירושלים, וככה הדליקו מהר להר, עד שהכל היה כמדורת אש, כך ידעו כולם מתי יש חודש. אומרת המשנה, מי שקלקלו הצדוקים, והם הדליקו לפידים בלילה לא נכון, החלו השלוחים יוצאים. כלומר, לא הייתה ברירה אחרת. אי אפשר היה כבר להשתמש בדרך של הדלקת לפידים, מפני שהם הם הדליקו לפידים בלילה לא נכון, בכוונה להטעות. אז בית הדין לא יכול היה להשתמש באותה דרך לאבא, שלחו שליחים. אבל אי אפשר היה לשלוח שליחים בכל חודש, לא הייתה כל אפשרות כזאת, טכנית. אז שלחו שליחים לאותם חודשים שחיוני, הכרחי, שכל יהודי ידע מתי ראש חודש. זה אומרת המשנה, דלת, על שישה חודשים השלוחים יוצאים. על איזה חודשים? על ניסן מפני הפסח. כל יהודי חייב לדעת מתי פסח, מתי יש איסור אכילת חמץ וחובת אכילת מצה. ועל אב מפני התנית, לדעת מתי תשעה באב, מתי צריך לצום את תשעה באב. על אלול מפני ראש השנה, לדעת מתי ראש השנה. על תשרי מפני תחנת המועדות, לדעת מתי יום כיפור וסוכות. על כסלו מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים. אלה שישה חודשים ששלחו שליחים. על ניסן בגלל פסח, על אב בגלל תשעה באב, על אלול בגלל ראש השנה, על תשרי בגלל יום כיפור וסוכות, על כסלו בגלל חנוכה, ועל אדר בגלל פורים. מוסיפה המשנה, וכשהיה בית המקדש קיים, יוצאים אף עלייה מפני פסח קטן. יצאו גם להודיע מתי אייר, כדי לדעת מתי פסח שני. מי שלא הצליח להקריב פסח ראשון, בין אם הוא היה בדרך רחוקה או היה תמי, יכול להקריב פסח שני. אלה הם דברי המשנה. אבל כאן מתעוררת השאלה. קודם כתוב על אב מפני התענית. אז באופן פשוט, אין בית מקדש. אין בית מקדש. אחר כך כתוב, כשהיה בית מקדש קיים, יוצאים אף גם על יער מפני פסח קטן. אז איך זה יכול להיות? יוצאו גם על אב וגם על יער. אז האמת היא שאפשר להסביר שכשהיה בית מקדש, יצאו עלייה ולא יצאו עליה, אפשר להסביר כך. אבל מה נעשה שבפירוש המשניות של הרמב״ם מפורש שיצאו גם על עם וגם עלייה. אפשר להסתכל בבקשה בפנים, ארבע, שלוש, בבקשה. אחד. ובבית שני לא היו מטענים, לא עשירים בטבת ולא שבע עשרה בתמוז. ולפיכך לא היו יוצאים על טבת ועל תמוז, כך מביא הרמב״ם. כלומר, עצם העובדה שלא יצאו שליחים על טבת ועל תמוז, סימן שלא יטענו לא בטבת ולא בתמוז. אחרת היו צריכים לצאת שליחים כדי שיהודים ידעו מתי להתענו. והיו מתענים תשעה באב, כותב הרמב״ם. תשעה באב כן התענו, אף על פי שהוא מסור ברצונם, כפי שהתברר בהמשך, זה תלוי ברצונם של ישראל. למה התענו? מפני שהוכפלו בו צרות. אז לדברי הרמב״ם, בבית שני התענו בתשעה באב. בא התשבץ, הוא ממש זועק, הוא זועק ככרוכיה. בבקשה לראש שתיים, ובפירוש המשנה על הרמב"ן ז"ל, ראיתי דברי תימא. מה פירוש? שהוא מפרש שם, שבימי המקדש היו מתענים בעם. ומגניתים על שישה חודשים שלוחים יוצאים, תדמן על אב מפני התענית, מפרש לאב בזמן שבית המקדש קיים? אומר התשבץ, אי אפשר לפרש כן. איך אפשר לפרש שכשבית המקדש קיים יתענו בתשעה באב? זה לא יכול להיות. עד כדי כך קשה לו שהוא מסיים ואומר ונראה שמה שכתב הרב ז"ל בזה הוא טעות סופר. זה לא הרמב"ם, זה טעות. כך כותב התשבץ, הוא זועק. לא יכול להיות שבית המקדש קיים ומתענים באב. ודאי מה שכתוב ברמב״ם שיתענו באב זה טעות סופר, זה לא הרמב״ם. כך מביא התשבץ. אבל אנחנו נוכיח שאלה הם דברי הרמב״ם. ומה הסיבה שהרמב״ם אומר שבבית שני יתענו בתשעה באב? אבל לשם כך צריך לעיין רגע בגמרא שלוש, הגמרא שעוסקת בזה. מביאה הגמרא, אמר רב חנה בר ביזנא, אמר רב שמעון חסידא, מהי דכתיב? כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה. כך מנבא הנביא זכריה. אומרת הגמרא, קרי לו לצום וקרי לו לששון ולשמחה. הנביא משתמש במילה צום הרביעי, והוא אומר שיונס הסוער לשמחה מהצורות האלה. אז אימתי הם צום ואימתי הם ששון לשמחה. אמר על פאפה, בזמן שיש שלום, יונס הסוער לשמחה. בזמן שיש שלום חוליים, יש שמעת קופים על ישראל להמיר את דתם, עוזבים גזירות קשות על ישראל, צום חייבים לצום. אבל אין שמעת ואין שלום, מצב ביניים, אין גזירות קשות על ישראל, לא כופים עליהם להמיר את דתם, אבל אין שלום. אז תלוי ברצון שלהם, רצו מתנים, רצו אין מתנים. עד כאן קודם כל. הורי ורבותיי, יש פה שלוש מציאויות. שלום, מציאות אחת, שמר, מציאות שנייה, ומציאות ביניים, לא שלום ולא שמר. איזה משלוש המציאות האלה דורש בירור לא מובנת למה הכוונה? מה לא מובן? איזה מילה? מה רגע, שמר מובן מה זה? לא עלינו, עוד איך מובן מה זה שמר? אבל מה לא מובן? מה דורש הסבר? מה זה שלום? מה זה יש שלום? למה הכוונה יש שלום? אז יש שתי שיטות שמסבירות מה זה שלום. שיטת רש"י ושיטת רבינו חננאל. בבקשה, רש"י אומר שיש שלום שאין יד הגויים תקיפה על ישראל. רש"י אומר יש שלום, הכוונה היא עם ישראל שולט בארצו. זה אפשר בדברי רש"י. יש שלום, הכוונה היא שעם ישראל שולט בארצו. אז לפי רש"י, אם עם ישראל שולט בארצו, חוגגים. יש שמעת, חייבים לצום. אין שמעת, לא כופים על ישראל, אבל אין שלום, עם ישראל לא שולט בארצו. תלוי ברצונם של ישראל. רצו מתנים, רצו אין מתנים. זה לפי רש"י. רבנו חננאל, אתם יכולים לראות, בזמן שיש שלום, כלומר, כל זמן שבית המקדש קיים. כשיש בית מקדש, חוגגים. יש גזירות על ישראל, חייבים לצום. אין בית מקדש, אין גזירות על ישראל, אין ברצון. איהכי אומרת הגמרא, תשעה באב נעמיק, תשעה באב תלוי ברצון. אמר רב פאפא, שאני תשעה באב, הועיל והורפלו מוצרות. בתשעה באב ישראל, למרות שזה היה תלוי ברצון שלהם, קיבלו על עצמם לצום תשעה באב. עד כאן הגמרא. עכשיו נבין את שיטת הרב. בעל שפת אמת, בחידושיו לראש השנה, שפת אמת היה גאון גדול, בחידושיו לכולם מכירים שפת אמת על התורה, היו שפת אמת על הש"ס, ובחידושיו לראש השנה, אומר השפת אמת, מסביר את שיטת הרמב"ם, ארבע, ונראה את זה מפרש, שהרמב"ם מפרש, דהד אמרינה בזמן שיש שלום ויונס הסוער ולשמחה, היינו כשמלכות ביד ישראל כדפירש רש"י. בשיטת הרמב״ם זה כמו רש"י, שכשיש שלום הכוונה היא כשעם ישראל, המלכות ביד ישראל, עם ישראל שולט בארצו. אבל כשהיו צפופים תחת יד אומות, כשעם ישראל היה נתון תחת שלטון של גויים, דהיינו בימי מלכות פרס ובימי יוון, אני חייב להגיד, רוב בית שני עם ישראל היה נתון תחת שלטון של אחרים, בתחילה תחת שלטון פרס, אחר כך תחת שלטון יוון, אפילו בזמן המקדש הוא בכלל רצו מתנים, גם כשיהיה בית המקדש. זה בגדר שאם הם רוצים הם ניתנים. כי הרמב״ם סובר כמו רש"י, לא כמו רבינו חננאל. ובזה אל תשפיר לשון אף עלייה. דמשמע וגם על קוראינו דלעיל היו יוצאים. אומר כאן, השפת אמת פותח את עינינו לשמוע את דברי הרמב״ם דבר גדול מאוד. בבית שני, למרות שהיה מקדש, ישראל התענו בתשעה באב על החורבן, על חורבן של מה? היה בית מקדש, על חורבן שלטון ישראל בארצו. למרות שהיה בית מקדש, עם ישראל צם בתשעה באב על זה שאין לנו שלטון שלנו, שאנחנו כפופים לשלטון של גויים. על חורבן שלטון עם ישראל בארצו. ואני מבקש להביא ממקום אחר לראות איך מתייחס הרמב״ם לשלטון שלנו. בבקשה לראות בתחילת הלכות חנוכה, זה ה' בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו לאחיו ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול. עד כאן. כלומר, יש כאן תיאור של הדיכוי הקשה, הברוטלי, שהיה בימי היוונים שהם גזרו גזרות על ישראל ודיכו את ישראל עד שריחם עליהם אלוקי אבותיהם והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אני אגיד לכם, אני אולי לא נהגתי כשורה שלא העתקתי גם את ההלכה הבאה. הרמב״ם מביא שהמרכיב הראשון של חנוכה, למה אנחנו חוגגים את חנוכה, למה נקבע הגול את חנוכה, חזרה המלכות לישראל. עם ישראל השתחרר מלהיות משועבד לאחרים והוא שולט בארצו. זה הסיבה הראשונה של קביעת חנוכה. ברכה השנייה מביא הרמב״ם את בני סבך השמר, וברכה השלישית הוא אומר, בפני שני אלה נקבע חג החנוכה. כלומר, חנוכה נקבע שתי סיבות לחנוכה. חזרה מלכות לישראל ומי סבך השמר. והמרכיב הראשון של חנוכה זה חזרה מלכות לישראל. כך מביא הרמב״ם, כדי להראות בהקבלה למה שראינו מקודם, את היחס של הרמב״ם לשלטון עם ישראל בארצו. אבל כאן אני מבקש להוסיף דבר חשוב מאוד. אילו הרמב״ם היה כותב, בבקשה, אם תעקבו אחריי, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, ומינו מלך מן הכהנים, וחזרה המלכות לישראל, נקודה. אילו היה כך, היינו חושבים שהרמב״ם מדבר, למה אנחנו חוגגים את חג? למה נקבע חנוכה? כי איזה מלכות זאת הייתה? החשמונאים הראשונים, הם היו צדיקים, הם היו חסידי עליון, קדושים, החשמונאים הראשונים, חזרה מלכות לישראל. על מלכות כזאת נקבע חג החנוכה? על מלכות כזאת אנחנו חוגגים? אבל הרמב״ם לא כותב כך. הרמב״ם כותב וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. על זה הרמב״ם כותב, על זה נקבע חנוכה, שחזרה מלכות לישראל עד החורבן השני. מוריי ורבותיי, אתם יודעים איזה מלכות זאת הייתה? אני בטוח שאתם יודעים. כל מי שלמד למשל קידושי, למד על יעני המלך, על המעללים של יעני המלך, מה יעני המלך עשה, אני מתבייש לחזור על מה שיעני המלך עשה. כך מביאה הגמרא בקידושי, יעני המלך הרג את חכמי ישראל. הוא בין אותם המלכים שהרמב"ם כותב, חזרה מלכות ישראל עד החורבן השני. כנראה שהרמב"ם סובר שיש ערך לזה שעם ישראל שולט בארצו, גם אם השלטון הוא לא אידיאלי, גם אם יש בעיות, גם אם יש חסרונות, גם אם לא הכל קשורה, גם אם יש מומים, עדיף שיהודים שולטים בארץ מאשר גויים שולטים בארץ. כך סובר הרמב"ם. כי הוא כותב, חזרה מלכות לישראל עד החורבן השני. ואם מישהו עוד יבוא ויגיד, אולי הרמב"ם לא היה מודע למלכים האלה. אני מתבייש אפילו לחזור על ההבה מינה הזאת. למה? כי אם אני יודע מה היה, הרמב"ם לא ידע. מאיפה אני יודע? כך כתוב בגמרא. אילו היינו מוצאים היום איזה חפירות ארכיאולוגיות, ששם זה כתוב, טוב, לרמב"ם לא ראה את החפירות הארכיאולוגיות. הכתוב בגמרא! הרמב"ם ודאי ידע את הגמרא בעל פה. אז הוא ידע מה שהיה, ובכל זאת כותב הרמב"ם, חזרה מלכות לישראל את החורבן השני. ומי שעוד רוצה ראיה מדברי הרמב"ם עצמו, אני מבקש להסתכל מה שהוא כותב בפירוש המשניות, שתיים. אמר במידה שהוא, שהיו בו כל העניינים בלתי מושלמים, אלה דיני הרמב"ם עצמו, כמו שידעת, והמלכים לא היו הולכים לפי המסורת הישרה, והיו מעמידים כהנים גדולים בכוח, אף על פי שאינם ראויים לכך. נו, אז הרמב"ם ידע מה היה בבית שני, זה הוא כותב בעצמו. אבל בכן הוא כותב, חזרה מלכות לישראל עד החורבן השני, על זה אנחנו חוגגים את חנוכה, לדעת איזה ערך יש לשלטון עם ישראל בארצו, שזה קיום מצווה עשה מדאורייתא. וורשתם את הארץ ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות. אני מבקש להסתכל עוד על הדבר האחרון, שזה בעיית השינוי. גם אם זה גם אם אין לכם, זה לא יצא באותו דף, זה בסך כל שורה אחת, ואני אקרא אותה וכולם ישמעו. יש ירושלמי שאומר כך, רבי אבא בר זמינא בשם רבי יושעיה, מה הוא אומר, מה הם אומרים? משפט אחד, גדול הוא קידוש השם מחילול השם. קידוש השם הוא יותר גדול מחילול השם. זה אומר רבי אבא בר זמינא בשם רבי יושעיה, כך מביא הירושלמי בקידושי. והשאלה גדולה מאוד, מה מחדש פה הירושלמי? כל ילד יודע שקידוש השם גדול מחילול השם. אז מה אומר פה הירושלמי? מה החידוש שלו? אלא, הירושלמי רוצה להגיד, למד אותנו דבר גדול. אם אנחנו נתקלים במציאות שיש בה גם קידוש השם וגם חילול השם, ואנחנו עומדים ותוהים איך להתייחס למציאות הזאת, אומר הירושלמי, גדול הוא קידוש השם וחילול השם, קידוש השם מכריע. כלומר, אם אתה נתקל בתופעה שיש בה גם חיוב וגם שלילה, ואתה שואל את עצמך, איך אני מתייחס לתופעה הזאת? יש בה גם טוב וגם לא טוב. אומר הירושלמי, הטוב הוא לא מכריע. הקידוש השם שלו הוא לא מכריע. והוא בסופו של דבר יכריע את הכל. ואני מוסיף במיוחד שאנחנו אנחנו יודעים את המקור של חיבור לשם. ואני לא רוצה להרחיב פה, אבל להגיד במשפט אחד או שניים, המקור של חיבור לשם זה התרחקות מאמונה, התרחקות מתורה. זה המקור של חיבור לשם שלהם. אנחנו עדיין יודעים מה נדרש מאיתנו להרבות אמונה, להרבות תורה. זה הדבר שאין כמותו לגבור, להתגבר על חילול השם. ככל שנלבן יותר ויותר קידוש השם, אז אין ספק שחילול השם יעלה. ומה שנדרש מכולנו זה להרבות הרבה קידוש השם, להרבות הרבה אור, חושך. אי אפשר לגרש אלא מידי אור. אז נעבוד את האור, אמונה, אמונה, פולמוסות, אמונה, סימפטומים, נעבוד את האור.